טיפול ישראלי הוא פודקאסט על טיפול נפשי בישראל. אני אלון ישראלי ואיתי איתן גילור מילר. שנינו מטפלים נפשיים מוסמכים.
בכל פרק ניקח אתכם למסע בעולם הטיפול, ובכל פרק נפגוש מומחה בתחום אחר ונשחח איתו בגובה העיניים ובשפה פשוטה.
CBT, אחת משיטות ופילוסופיות הטיפול הבולטות בעולם הטיפול הנפשי. מה מייחד אותה והופך אותה לכזו, ואיך נראה טיפול CBT בפועל? שוחחנו עם דוקטור יעל שרון על טיפול קוגניטיבי התנהגותי כדי להבין.
אנחנו יושבים היום עם דוקטור יעל שרון, כיף שבאת להשתתף בפודקאסט. דוקטור יעל שרון מטפלת קוגניטיבית התנהגותית באומנויות, מנהל תוכנית CBT Arts מטעם מכון פסגות ובחסות האוניברסיטה הפתוחה, מרצה במכללות תלפיות ובית ברל בהווה, אחוות אוניברסיטת חיפה בעבר, מדריכה ארצית ומחוזית במשרד החינוך במשך כ-15 שנה. בנוסף היא גם מפתחת משחקים וחומרי טיפול עם שלי זנקרן, שותפתה וחברתה, היא בת זוג, אימא וסבתא גאה מתגעגעת קשות לנכדים שבהולנד.
כן, וגם לבת שבהולנד.
וגם לבת שבהולנד.
ולבעל שלה.
ולבעל, זהו, לא הסתבכנו עכשיו עם המשפחה.
בדיוק.
אז אם עכשיו יש שלום בית, אז אפשר להמשיך ולדבר על CBT.
אז קודם כל, תודה שאת מתראיינת לפודקאסט הזה, ובאמת ככה המומחיות שלך לאורך השנים, ואין כמו להתחיל אולי מההתחלה בעצם. אני חושב שיש לנו הרבה מאזינים שלא יודעים אפילו מה זה CBT, אז אולי זה הזמן להסביר להם על מה מדובר.
כן. אז נדבר כמה מילים על ה-CBT. C, cognitive. B, behavioral. T, therapy. אז אנחנו מדברים על תרפיה התנהגותית קוגניטיבית, שזה בעצם מה שאומר CBT. זאת אומרת שזאת גישת טיפול.
אוקיי.
אנחנו בענייני הנפש, בענייני האדם, להבין אותו, לעזור לו מול הקשיים, לתפקד יותר טוב, להרגיש יותר טוב. להיות יותר מאושר.
אבל זה מה שמטפלים עושים באופן כללי,
נכון.
לא? אז מה בעצם ההבדל?
שזו גישה. אוקיי. יש כל מיני גישות איך לטפל. Mm-hmm. אוקיי? אז היה לנו פרויד שאמר דחפים, נכון?
כן.
האדם מונע מדחפים.
כן.
והיה לנו את הגישה התנהגותית שצצה בערך באותו פרק זמן, נכון. שאמרה, לא, 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 רק התנהגות, זה מה שעושה את זה, אוקיי?
כן.
ואז הגיע לנו יונג עם המקום של הלא מודע קולקטיבי, כל אחד ניסה למצוא סיבה אחרת למה מניע את האדם.
אוקיי.
תבי שמעתם ההתנהגותי, שאמר הכל זה בעצם המקור ההתנהגותי, אוקיי? הבן אדם הוא לא הרבה מעבר לחיה במובן של התניות קלאסיות, אופרנטיות וכו'.
זאת אומרת שמה שקורה בתוך הקופסה הוא לא חשוב, אלא רק זה שיש איזושהי סיטואציה ויש התנהגות בעקבות זה.
כן, אבל בוא נזכור שאנחנו מדברים על התנהגותנים הראשונים, הישנים, המזמן. כי בהמשך למשל בגישה התנהגותית אנחנו יכולים לצרף את הלמידה החברתית של בנדורה, שזה כבר משהו אחר לגמרי, שמדבר על מודלינג, וגם סקינר וכו'. זה היה התנהגותי, אוקיי? ואז בסביבות שנות ה-50 הגיעה הגישה הקוגניטיבית, שאמרתי אותו, המקור זה מחשבות.
כן.
בעצם כולנו שכחנו את הפרק של החשיבה של האדם.
כן.
המקום של אופן הדרך שבה האדם חושב משפיע על איך שהוא מרגיש ועל איך שהוא מתנהג. ואז אתם נוסעים בכביש ומצפצפים מאחוריכם. אם אתם אומרים, מה זה הבן אדם המעצבן הזה מצפצף מאחוריי ומה הוא חושב שכל הכביש שלו, אתם מתעצבנים. ואם אתם, כמו שאני אומרת, ילדים בעיית התנהגות, אתם מסתובבים ומרביצים לו או צועקים עליו או פותחים את הדלת שלו ומרביצים לו מכות ושוברים לו את האף. אבל אם אתם אומרים, או, יכול להיות שהוא מצפצף כי קרה לו משהו, יש איזשהו חירום, אולי בכלל הוא ממהר לאנשהו, או הולך סיבה אחרת. הרגש כבר לא יהיה עצבים, אוקיי? וההתנהגות כבר תהיה אחרת. זאת אומרת שהגישה הקוגניטיבית באה ואמרה, המחשבה קודם. וזה אמר אליס וזה אמר בק. וזה הדור השני, זה הקוגניטיבי. זה אנחנו ב-C וב-B,
אוקיי?
אבל לא זה סוף הדרך, כי אחד הדברים הנורא יפים ב-CBT, שזאת בעיניי, שזאת גישה מאוד עכשווית ומתקדמת. זאת אומרת, זה שדיבר לפני 60 שנה על מהו האדם, זה לא מי שמדבר היום. כי היום למשל, גם הבת של בק, שהיא ממשיכה דרכו, וגם הוא אגב, הוא עדיין בחיים, כבר לא מתייחסים רק למחשבה. כבר אומרים מחשבה, אבל גם רגש וגם תחושה. וזה לא רק המחשבה שמשפיעה אל הרגש, אלא יש גם מקום לרגש. זאת אומרת, הגישות העכשוויות ב-CBT כבר מתייחסות להרבה מאוד מרכיבים, חוץ מהתנהגות וחוץ מהמחשבות, ואומרים, יש פה מחשבה, יש פה תחושה, יש פה רגש, יש פה התנהגות, יש פה סביבה, אנחנו צריכים לקחת את כל זה בחשבון.
אז בעצם את אומרת שזה זרם חדש בחשיבה על עולם הטיפול, ששם את המחשבה...
שנות ה-50 אני לא סגורה שזה חדש.
אוקיי, אבל יש שינויים כל הזמן בזה?
כל הזמן יש שינויים. אוקיי. זה אחד הדברים שבעיניי מאוד יפים. Mm-hmm. למשל, כל הדור השלישי, mm-hmm. מה שנקרא הגל השלישי ב-CBT, אם אמרנו גל ראשון התנהגותי,
אני חושב שמאזינים שלנו לא מודעים לכל הדברים האלה. אולי נחבר אותם רגע לרגע הזה שבו הם צריכים טיפול, והם צריכים, שמעו על CBT, והם מנסים להבין מה זה הדבר הזה, מה הם הולכים לחוות, מה הולך להיות שם. את יודעת, אנחנו כאילו, אני חושב שהרבה אנשים כשהם נחשפים לטיפול, הם נחשפים עליו מספרות, מקולנוע. כולנו ראינו סופרנוס ואת הפסיכולוגית מטפלת בטוני סופרנו. כן. מה, זה טיפול CBT?
לא, זה טיפול מאוד דינמי ומאוד נחמד, היא טובה. אוקיי. כמה שזכור לי, למרות שראיתי אותה בזמן.
אז מה קורה בטיפול CBT?
בטיפול CBT הוא טיפול שהוא הרבה יותר ממוקד, מכוון מטרה, מובנה חלקית. נדבר עוד מעט על מידת המובנות, כי זה...
מובנה זה אומר שיש שלבים ברורים ויש כלים ברורים.
כן. חלקית זה תלוי בעמדת המטפל, אבל יש מטרה. זאת אומרת, בדרך כלל, אדם שיגיע לטיפול CBT לא יגיע כדי לדעת מי הוא מה הוא, מי אני מה אני.
אוקיי.
והוא גם לא יגיע...
אז למה הוא יגיע בעצם?
רק למצב תמיכתי.
אז למה הוא יגיע?
הוא יגיע כי יש לו חרדות, יש לו דיכאון. יש לו קושי בביסות רגשי, יש לו תלישת שיער, יש לו OCD, יש לו בעיה
ספציפית.
והוא מחפ... לאו דווקא. Okay. זה בדיוק אחת הטענות שלי. Okay. הבעיה הספציפית היא בוודאי מובילה ל-CBT. Mm-hmm. בעיניי לא רק בעיה ספציפית מובילה ל-CBT, אלא אני, בשאיפות האישיות שלי, לא מעוניינת בטיפול שבו אני אשב ואני פשוט אדבר ואשתף, אלא אני רוצה מטפל שידע לעזור לי לראות לאן אנחנו הולכים, מה אנחנו הולכים, מה לדעתו השלב הראשון, מה שאני, גם אם זה לא בעיה ספציפית.
זאת אומרת, מבחינת המטרה זה לאו דווקא בעיה של חרדה או של איזה משהו מסוים, אלא גם תחושה כללית של אני לא מוצא את עצמי, לא מכוון, קשה לי למצוא מוטיבציה.
לגמרי, לגמרי. ואז המטרה שלנו בטיפול היא קודם כל המשגה מאוד רצינית, המשגה בא מהמושג, מהמילה מושג, לתת מושג. הפתיח הסיביטיסטי הוא נורא עמוק במובן של הוא לוקח המון אינפורמציה כדי לנסות להגיע למסקנה הנכונה, להבין מה הבעיה.
אז כשאני אגיע לטיפול, אז דבר ראשון מה יקרה? אנחנו נחפש מושגים?
אז דבר ראשון, אני אגיד חפש שלום. ולא.
פסיכולוגים סיביטיסטים אומרים שלום?
זה בדיוק, זהו, אני לא צוחקת.
כן, שאלו אותי מה שלומי.
אני לא סתם אמרתי את זה ולא סתם באמת אתם ממשיכים את זה, כי האגדה הזאת של מטפל CBT, הקשר לא מעניין אותו, היא אגדה מזעזעת. זאת אומרת, אין דבר כזה טיפול בלי שקשר נמצא. ההבדל הוא שפשוט תלמידי אני לא צריכה ללמד אותם לעבוד על קשר, כי הם יודעים את זה הרבה פעמים יותר טוב מהרבה אחרים.
אוקיי, אז רגע, בואי נחזור באמת לרגע שהגענו ואמרנו שלום. אוקיי, נדבר על קשר עוד מעט.
כן. ואז אני אשאל אותך, בוא תסביר לי למה הגעת. מה אתה רוצה לספר? מה? ואז אתה תגיד לי, נגיד, כמו שאתה אומר, אני לא יודע. אז יאללה, בוא נקריא קצת על הידע הזה.
אז מה זה המשגה הזה להבין את הלא יודע?
המשגה זה איסוף אינפורמציה שיטתי שמתייחס ל... אליך, ספר לי עליך, מי אתה, מה הסביבה שלך, כמה ילדים יש לך, מה אתה עושה בחיים שלך, אסור לך, איך היה, כלומר הרבה עליך.
אוקיי.
רגע. מקביל על הבעיה. בוא נכיר את הבעיה, יש לי שני לקוחות, אותך באופן כללי ואת הבעיה. בוא נכיר את הבעיה.
זאת אומרת שהבעיה כבר נפרדת מהבן אדם.
קצת, קצת. אנחנו מעמיקים בה, אבל אני לא רוצה להעמיק בה בלי שאני מעמיקה בבן אדם.
אוקיי.
אז בוא תספר לי על הבעיה. מתי היא מופיעה? ואז הרבה פעמים אני אשלח אותך למה שקוראים איזה ניטור בשפה שלנו, ניטור בטט, מוניטורינג, אוקיי? ניטור בא ואומר, אוקיי, כל פעם שאתה מרגיש את הרגש הזה, איזה רגש אמרנו שאתה מרגיש?
נניח חוסר מוטיבציה.
חוסר מוטיבציה. כל פעם שיש לך חוסר מוטיבציה, תרשום לי היום והשעה חוסר מוטיבציה. מה קרה קודם? נתחיל לזהות דפוסים. נתחיל לראות מה מפעיל אותך שם. אוקיי? ואיך הסביבה הגיבה אליך? אמרה, לא נורא מותיק, זה בסדר שאין לך כוח לעשות את זה, נביא את זה אליך? ומה עבר לך בראש? מה היו המחשבות שלך? כלומר, אני אוספת אינפורמציה גם באמצעות הרעיון שלנו, גם באמצעות זה שאני שולחת אותך לנטר את עצמך, ובסוף, ובתוך הניטור הזה יהיו דברים מתנהגותיים, כמו שאמרנו, איך הסביבה הגיבה לך, מה משמר את הבעיה. נושא חשוב, מה משמר את הבעיה? מה יקרה אם תיפטר מהבעיה? מה יקרה? אנחנו מתחילים...
זאת אומרת, איזה רווחים משניים יש לי מזה שאני משמר את הקשה לי לקום בבוקר.
בדיוק, בדיוק. אבל גם לזה דפוסי חשיבה במין, אני לא אצליח כל מיני עיוותי חשיבה אלה ואחרי. וכל זה יוביל אותנו לכלל משהו שנבוא ונגיד, אופה, נראה שהבעיה פה היא כך וכך, זה הולך לכיוון הזה, נשמע שהחוסר מוטיבציה, whatever, ואז קורה הדבר המדהים הבא. אני לא שומעת את זה לעצמי. אני לא אספר לך כשאתה תהיה בשל לשמוע את זה. אני לא אפרשן מה קורה לך בראש. אני אגיד, אתה שותף שווה, בוא אני אספר לך מה המחשבה שלי.
אוקיי. בעצם מה שאת אומרת פה, שמטפל CBT הוא בעצם שותף ביחד עם המטופל כדי לעבוד איתו על נושא מסוים.
לגמרי.
הוא מחזיק את הידע של ה-CBT, אבל הוא משתמש בו כדי לעזור וליצור ביחד, אם זה את ההמשגה או את צורת החשיבה החדשה. זאת אומרת, הבעיה היא שיש איזושהי הלך חשיבה קבוע שחוזר על עצמו, ויש בו איזה שהן פניות שהן מיותרות.
נכון. אצל מי?
אצל המטופל.
כן, אבל שותף שווה זה יפה ומחזיק את הידע של ה-CBT, אבל יש בזה יותר מזה. יש בזה ערעור על הרעיון הזה של הפרשנות. מהדרכה של היום, האם בהכרח הכעס שהמטופל תיאר שהיה לו? יושב על חרדה, למה מה קרה? האם בהכרח ילד שיש לו בעיה של אנקופרזיס זה בהכרח יושב על שליטה? מי אמר? כלומר, אני יודעת מי אמר כל מיני, אבל אני לא מסכימה עם זה. אני אומרת שכל מקרה לגופו. זאת אומרת שב-CBT המענה הוא פרטיקולרי לחלוטין. הוא אמור להיות. מתפספס, אבל פרטיקולרי במובן הזה שאני צריכה לבדוק מה הפעיל אותך בדיוק שם. למה אתה כילד ממשיך לעשות קקי במכנסיים?
אבל אם אני לא יודע,
בטח שאתה לא יודע, אנחנו בשביל זה עושים ניטור, אוספים מידע, ואז מסתכלים, ואז רואים שלמשל, יש פעמים שהקקי בורח לך, אתה יודע למה? כי אתה באמצע משחק, הופה, לא עניין של שליטה, עניין של חוסר חיבור לתחושות גוף, וזמן לא נוח לך.
זאת אומרת שהדו-שיח בין מטפל ומטופל, באמצעות הכלים והידע של המטפל על טיפול, והכלים והידע של המטופל על עצמו, מגלים ביחד את איך הדברים עובדים.
לגמרי, לגמרי. ואני אוסיף לזה גם את המרכיב האתי. והמרכיב האתי מבחינתי כסיביטיסטית אומר שאני לא מטפלת במה שהמטופל לא רוצה לעבוד עליו. וגם אם אני מניחה שמה שקרה לחוסר מוטיבציה שלך זה שבתכלס זה מחסה על בעיה שלך עם בזוגיות שלך ואתה אומר לי, עזבי, לא נוגע שם, אז אני עוזבת. אני אגיד לך, תקשיב, לדעתי אתה עושה טעות. אבל בוא נראה.
אבל זה אתיקה שהיא שונה מתחומי טיפול אחרים?
בטיפול בילדים כן, נראות.
טיפול בילדים כן.
כן. כי מגיע אלינו ילד, אנחנו אומרים לו, פה אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה ולדבר מה שאתה רוצה. ולשתף במה שאתה רוצה.
אני ככה שומע אותך, וכיוון שאני וגם אלון מגדירים את עצמנו בדרך כלל כמטפלים דינמיים, אולי כדאי לעשות גילוי נאות בדבר הזה, אני מרגיש שאין לי שום מחלוקת איתך גם נכון. לגבי הטיפול שלי, זאת אומרת, גם הידע הדינמי שלי הוא כזה שאני שם אותו על השולחן,
נכון.
יחד עם המטופח, אנחנו ביחד יוצאים נכון. במסע של לגלות את הדברים. המטופל מגדיר את המטרה ואת התחום שבו
הוא יודע עושים. שהוא בא אליך לטיפול כדי לפתור בעיה, ואתה מזהה איתו מה הבעיה, למה הוא בא.
כן, הוא מגדיר את המטרה של הטיפול.
יפה, אבל אני בהחלט מסכימה שאצל הרבה מטפלים דינמיים זה ככה, אבל אצל הרבה אחרים זה לא.
וב-CBT אין את המנעד הזה?
לא.
זאת אומרת, אין CBTיסטים שיבואו ויגידו, רגע, אני רואה שיש פה בעיית נפרדות מאימא שלו, זאת אומרת שהוא עדיין מחובר עליה יותר מדי, ואנחנו צריכים לעבוד על זה, וזה נשאר אצל המטפל בחשיבה בראש שלו?
לא.
אין, אוקיי.
זה לא אומר שזה לא יקרה, אבל אז יש לו קשר CBTיסטי בעיניי.
אוקיי.
כן.
אז זה מעניין, כי יש פה גם מה שאני שומע, ואני באמת מנסה להשאיר את זה ברמה שאנשים שלא מבינים בטיפול יבינו על מה מדובר, אוקיי? זאת אומרת שמטפל CBT, כל עוד הוא לא ידע מה קורה, הוא יהיה במצב של חקירה, עד לרגע שבו הוא יגדיר מה הבעיה, וברגע שהוא ידע הוא ישתף איתה את המטופל, ואז הם יעשו תוכנית עבודה משותפת, אני מבין נכון?
כן, אבל אני רק רוצה לומר שחלק הראשון לא ייקח חצי שנה.
אוקיי.
שניים, שלושה, ארבעה מפגשים. ברעיון המוטיבציון אנחנו מדברים על זה שהרבה פעמים צריך לגייס מוטיבציה לפני.
כן.
אז הם יגידו לך גג שמונה מפגשים עד הגג גיוס מוטיבציה. גם כשאני עבודה גיוס מוטיבציה עם המטופל שלא רוצה לבוא קרי הילד, מה ממני בפגישה הראשונה שהוא פה מסיבה מסוימת ואנחנו עכשיו יכולים לשים את זה בצד. לא יקרה שאני אצור איתו קשר. המושג ליצור קשר לא נמצא אצלי בנפרד. אין דבר כזה ליצור קשר ואז להתכוונן למטרה. יצירת הקשר נמצאת יחד עם המטרה.
אבל דווקא עם ילדים, הרבה פעמים הקושי הוא שהם לא רוצים את הטיפול. הבעיה היא של המערכת, של בית הספר, של ההורים, ולא שלהם. אז מה מטרת הטיפול? איך אפשר לגייס אותם למטרה?
אז לפעמים, וזה נורא תלוי במקרה, לפעמים המסקנה שלי תהיה שהילד לא רוצה טיפול. הוא נורא רוצה לבוא אליי כדי לשחק, וזה נורא כיף לו. ואז אני לא, בשום פנים ואופן, אני לא אשחק איתו, ותוך כדי אנסה לפרש מה אני רואה בציורים שלו, או מה קורה לו בראש, ובעצם כמה הוא נפרד או לא נפרד ממני. והמערכת תשמע ממני שהילד צריך את זמן המשחק שלו, כי זה מה שהוא צריך ממני כרגע, והוא לא מוכן לקבל ממני עבודה על בעיית ההתנהגות שבשלה הוא נשלח. ושידעו שזה מה שאני עושה.
אז אני שחקי איתו. אז אפשר לקחת אותו למטפלת, גננת.
חד משמעית. ברוב המקרים אני אפטר אותו אם אני לא במשרד החינוך. אתה מטופל. זה קרה. זה קרה. אם אדם לא רוצה טיפול, אז הוא לא צריך. כאילו, אתם יודעים, מגידו לי היום, יעל, את כעסנית מדי, את צריכה לטפל בזה, בואי, שבי פה. לא רוצה לטפל בזה, מסתדרת עם זה בסדר בחיים שלי היום. לא, אבל פה את יכולה לדבר על משהו, לא רוצה לטפל בזה. למה לי זה לגיטימי כמבוגר, ולא לא, זה לא לגיטימי כילד? המקומות היחידים שבהם לא ישאלו לא אותי כמבוגר ולא אותו כילד, כשהוא פוגע בעצמו בסביבה. ואז אנחנו נמצאים במקום אחר כבר. אבל מבחינתי, יש פה, ולזה התכוונתי באתיקה, יש פה איזשהו משהו מאוד ישר, ואני לא אומרת בזה שהמטפלים האחרים הם לא ישרים. אני מסבירה את האתיקה הזאת, ואני בהחלט יודעת שיש הרבה אחרים שהם גם נוהגים ככה גם כשהם לא CBTיסטים, אבל בעיניי, מטופל צריך לרצות טיפול, ואני אומרת שלפעמים אנחנו עובדים, ואני עבדתי הרבה עם אוכלוסיות מאוד... של הזנחה וקושי וסביבות כאלה, וילדים שמה שהיו צריכים זה שנראה אותם ושנקשיב להם. אם זאת ההגדרה של מה שהם צריכים, אני חי עם ההגדרה הזאת בסדר, אבל ככזאת אני גם מעביר אותה החוצה.
למי את מעבירה במקרה הזה?
למערכת
הציבור. נגיד ילד שצריך. הרי לפעמים המטפלים הם אלה שנותנים את הדבר הזה בתוך המערכת.
אז זה מה שאני אומרת.
אז זה מה שתתני לו.
כן, וזה גם מה שאני אגיד למורה.
אוקיי. אז את בעצם תתמקדי בבעיות שבהן את תזהי שיש משהו שאת יכולה באמצעות CBT לטפל בו.
לא.
אלא?
אני אתמקד בבעיות של מה שהוא צריך. ואני once שהבנתי מה הוא צריך, אני אנסה לתלו את המענה. ואם אני ארגיש שהמענה שלי לא מספיק טוב, ושחוג ציור יוכל לעשות את זה יותר טוב, אז אני אשלח אותו לחוג ציור.
מה שאותי ככה קצת מבלבל, בשיחה בינתיים זה שאני מרגיש שאנחנו לא מדברים בכלל על CBT אלא על אתיקה של טיפול. זאת אומרת, הדברים האלו מבחינתי יכולים להמר במנותק לגמרי מה-CBT.
אני חושבת שהשילוב של ה-CBT מתחיל לנו בהגדרת מטרה מאוד ברורה. מה שאולי פחות ברור. ובוא נוסיף עוד מרכיב, המטרה של הטיפול, לא, תהליך הריפוי לא נמצא בקשר ביני ובינך. אז הנה הוספתי משתנה שהוא קצת אחר. בגישה הדינמית, המרכיב הטיפולי הוא הקשר.
כן.
בגישה הסיביטיסטית, המרכיב שמשנה הוא לא הקשר. הקשר הוא תנאי, שעליו אני צריכה לצקת הרבה פעמים ידע. הרבה פעמים ידע.
אז בגישת ה-CBT, מה מרפא לפי הגישה הזאת?
תלוי בבעיה.
אבל יש איזשהו היגיון, איזו פילוסופיה או איזו תפיסת עולם שה-CBT הולך איתו, לא? זאת אומרת, אומרים משהו לגבי מחשבות, רגשות, גוף.
כן, כמובן, אבל אתה יודע, מה נאמר, מחשבות, נגיד, האלס דיבר על מחשבות רציונליות ולא מחשבות לא רציונליות, אוקיי?
אוקיי.
כלומר, לעזור לאדם להיות יותר תבוני, לנהוג בהתנהגות שמשרתת את מטרתו ולא את רגשותיו, להצליח לשים סימן שלה על המחשבות שלו ולא להיות תובעני. שוב, אני קצת בשפה של אליס, אבל הוא מאוד ברור ומיני פה. Okay. אליס דיבר על התובענות של המחשבות מאיתנו. ואם אנחנו נוגעים קלות בביסוד רגשי, להצליח לנהל את הרגשות שלנו במידה שמשרתת אותנו נכון, להיות מחוברת מספיק לתחושות הגוף שלי, שלא הם ישלטו בי, אלא אני אשלוט בהם. זה לא נשמע מילה טובה, כי המילה לשלוט היא נשמעת מילה כוחנית, אבל שאני אהיה מודעת אליהם, אולי נגדיר את זה ככה.
זה שאני אוכל לבסט אותה.
כן, וגם המילה ויסות היא לא מוצלחת.
היא לא מוצלחת, כי בדיוק חשבתי שויסות היא המילה פה בלב העניינים.
אני לא אוהבת אותה.
אוקיי.
יש בה משהו כוחני במילה ויסות. והכוונה היא לנהל את הרגשות שלך.
לנהל את הרגשות.
שזה בא דרך מודעות והבנה וכל הדברים
האלה. זאת אומרת, היכולת בעצם, כמו שאמרת, להפריד בין המטופל לבין הבעיה שלו, אז גם איזו יכולת של המטופל להסתכל מהצד על מה קורה לו ולהבין
חלוטין,
איך הוא מתנהל.
ולכן זה כל כך מצחיק שהרבה פעמים שמים על ה-CBT שזה שטחי ולא נכנס לעומק. מידת התובנה והמודעות שאני מצפה מהמטופל שלי לגבי עצמו היא מאוד גדולה, כולל מה הוא מרגיש כלפי הרגשות שלו ומה הוא חושב על המחשבות שלו, מטה-קוגניציה לחלוטין. זה חלק מעניין.
אבל אחד הדברים שלא נכנסים פה לשיח, ובדרך כלל אני מדבר על הסטרוטיפ של רוב האנשים לטיפול, זה מה קרה פעם בילדות שלי.
לא, זה יכול להיכנס. אנחנו פשוט לא ניתקע שם. להפך, היום בהדרכה בדיוק את זה היה. זה היה להביא את הילדה הקטנה שנפגע כנראה משהו, האישה המבוגרת, שמה שצד שם זה הורגש את הילדה מאוד מאוד קטנה שעומדת שם. ואחד הדברים שעשינו, אפרופו פסיכודרמה, זה בדיוק להביא את הילדה הקטנה, להסתכל עליה, אבל אז לבוא ולהגיד, אני כבר לא שם. כן. אני כבר הילדה הגדולה, אני כבר האישה המבוגרת. לנהל את השיח ולהתבונן. יש מקום לעבר, אבל בשביל ההתכווננות בעתיד. זאת אומרת, אנחנו לא נשב ונחרוש על, על, על האבא והאימא ועל איפה נתקענו לפני 50 שנה.
כן. אלון, אני בסוף אגלה שאני סיביטיסט.
אגב, זה מה שקורה להרבה מטפלים. הרבה מטפלים.
האמת כאילו, את העלית פסיכודרמה, ואני כפסיכודרמטיסט, הרבה פעמים פסיכודרמה משתמשת בטכניקות או תפיסת עולם מאוד סיביטיסטית.
נכון.
אבל יש משהו כאילו שהוא לא עושה הפרדה בין האבא והאימא או איך להתאמן על מחשבות חדשות או דברים כאלה, זה הכל ביחד.
נכון. ואצלנו...
והשאלה אם ב-CBT יש איזה נטייה...
שאלה מאוד יפה, כן, 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 כן.
תסבירו, כי אני...
כן, להפריד כדי לכוון, כדי לחבר אחרי זה. זאת אומרת, זה לא אתה... בוא נסתכל על המחשבות שלך. בוא נזהה איזה מחשבות מאפיינות אותך, איזה עיוות חשיבה יותר מדבר אליך.
עיוות חשיבה זאת אומרת איזושהי חשיבה, מסלול חשיבה שהוא לא הגיוני כל כך.
כן, כן. זה האמונות הלא רציונליות לפי אליס, ולפי בק יש 10 עיוותי חשיבה. בשפה שלי עם ילדים זה מפלצות החשיבה או מלכודות החשיבה. ואז כשאני עוזרת לך לראות שהנה הסגנון הקבוע שלך קופץ של ההכללת יתר של כולם ותמיד, אז אנחנו כבר מסתכלים על האפיון החשיבה הזה ומוסיפים לו את הרגש ואת התחושה. עכשיו, הרעיון בסוף זה לא לעשות הפרדה, הבן אדם הוא אחד, אבל נדמה לי שמרגרט מאלר דיברה על, על, על הצורך הזה להפריד כדי אחרי זה לחבר. כשאתה עושה סדר, קודם כל תסתכל על כל מרכיב נפרד ואז תחבר אותו. כן, בהחלט יש התבוננות, אפרופו הניטור, הנה האירוע, מה חשבתי, מה הרגשתי, מה הייתה תחושת גוף שלי, איך התנהגתי. זאת אומרת, יש הפרדות.
לפרק את הסיטואציה, בשביל אחר כך להרכיב ולהבין את המכלול.
כן, והיא עוברת דרך הבנה של דפוסי החשיבה שלי, דרך הבנה של דפוסי הרגשות שלי, דרך הבנה של התחושות שהן יותר, הבנה שבסוף מתחברת לכלל, אז כן.
ומה עם החיבור הרגשי למשל? זאת אומרת, אני חושב על הרגע הזה שבו אנחנו לפעמים מופעלים רגשית, דיברת על הבן אדם הזה בפקק שצופרים לו, ואז פתאום החשיבה שלו מתעוותת, רק כי הוא מונה על ידי כמות מאוד גדולה של רגשות, והאם בטיפול CBT, בן אדם שיגיע לטיפול CBT, יהיה מופעל באופן הרגשי הזה, שפתאום אפשר יהיה לראות מה עובר עליו בזמן אמת, או שזה דבר שהוא צריך לצאת מהקליניקה, לחכות לזה שיקרה ולנטר את זה.
תראה, גם וגם, קודם כל כבר באיך שהגדרת את זה, אז זה חלקי, זאת אומרת, אתה, תגיד לי, המחשבות שלו מושפעות מכל הרגשות, ואני אגיד לך, לפי ה-CBT היותר קלאסי, הקוגניטיבי, אז הרגשות שלו מושפעים מהמחשבות שלו.
כן.
אוקיי?
כן, זה...
אבל אני אתחיל עם הבן אדם בהתאם למה שהוא מביא, אם הוא יביא לי את הרגשות שלו מאוד חזק, אנחנו עם הרגשות, אם הוא מביא לי את המחשבות, נגיד, הגיע בן אדם עם החרדה, ספר לי על החרדה שלך. ואני שומעת מה הוא מספר, התחושות גוף, הלב דופק, הצמרמורת, אוקיי, התחושות תופסות מקום מאוד חזק, נתחיל לשים עין על התחושות. בחרדה שלי אני לא אשם בלילה, אני לא... ההתנהגות מובעת, המחשבות, אני דואג, מה יהיה, מה עם הכלכלה, כלומר אני אלך למרכיב למה שמעסיק אותי. עכשיו בקשר לשאלתך על הרגש, הרגש בפירוש נמצא שם, אני אגיד לך מה אני באופן אישי לא אעשה. אני לא אעשה פרובוקציות, אני לא עובד פרובוקציות.
Okay.
אני לא אסעיר אותך בכוונה כדי לראות איך אתה מתמודד כשאתה סוער. אבל החיים מספיק מורכבים שאנחנו נעשה את זה גם ככה. אנחנו גם נעשה לפעמים דמיון מודרך כדי להיזכר באירוע כועס.
אוקיי.
ושוב, הדוגמאות שלי כעס כי זה מתוך עצמי, אבל זה יכול להיות גם דברים אחרים.
כן, הרבה דברים.
כן. ואז אנחנו נביא את הרגש, ואז נראה איך אתה מפחית אותו ומעלה אותו.
אוקיי.
ומה, וואו, אתה יכול.
אז דיברנו בעצם על כל מיני סוגי הפרעות שונות, את אמרת, יש עוד מעבר לזה, אבל האם יש גם, נגיד, אנשים, לדוגמה, שטיפול מהסוג הזה יתאים להם יותר, לעומת אנשים אחרים?
אני לא כל כך יודעת מה לענות לך על השאלה הזאת.
אולי גם אין תשובה, את יודעת, כאילו...
אני אגיד לך מי לא.
אוקיי,
מי לי, לא? היה לי איזה בחור שהוא רק רצה לקטר כל הזמן. ספר על מה קורה לו. לא סגורה שזה לא יתאים לו, לא, לי זה לא יתאים.
טוב, זה כל מטפל יכול להגיד.
לא.
אבל זה גם ישמע כמו מישהו שלא רוצה לעשות שינוי.
נכון,
זאת אומרת שאין לו מטרה בטיפול.
אתה בכלל סיבטיסט, תקראי. כן, צר לי לומר לך, חיים קשים, עובדה, לא קלה. אבל לא, זה כן מקום, זאת אומרת, מבחינתי, המטופל צריך להבין שאנחנו מתגייסים ביחד לעשות שינוי כדי שיהיה לו יותר טוב. אז למי זה מתאים יותר ופחות? בעיניי, השאלה הזאת היא שאלה יותר בעיניים אחרות, היא לא שאלה של סיביטיסט. לתפיסתי, כולם יכולים ליהנות מסיביטי, כמו שאני חושבת שדינמי קלאסי. אמור לחשוב שכולם מתאימו לדינמי.
כן. תדעת, אני חושב ככה על היכולות האלה שנדרשות מטפל CBT, על הקשר שדיברת וזה. עכשיו בואי נדבר רגע על ההכשרה. יש ל-CBTיסטים איגוד, נכון? בעצם שדורש רמת הכשרה מסוימת כן. כדי להיות חבר באיגוד.
כן.
הכשרה מאוד מקיפה.
כן.
אבל כמו, אני חושב כמו הרבה שיטות טיפול, CBT נכנס לכל מיני מקומות. זאת אומרת, מה היחס שלך לגבי הדבר הזה? זאת אומרת, מטפל שעשה הכשרה מסוימת ב-CBT, או יש טיפולים אינטגרטיביים שמשלמים בין זה ולבין זה?
זה מרגיז אותי.
אוקיי.
ואני אסביר למה זה מרגיז אותי. כי כל אחד יודע על אפרת, אירוע פירוש רגש תגובה.
רגע, המאזינים שלנו לא בהכרח יודעים.
אפרת זה הגדרה... שהרבה פעמים נורא נפוצה למודל הקוגניטיבי של בק, נגיד זה אפרת, אירוע, פירוש, רגש, תגובה.
אפרת זה ראשי תיבות של ארבעת המושגים.
יפה.
שיש אירוע, אירוע מוביל אותנו לאיזושהי פרשנות לאותו אירוע, כמו שדיברת על זה שמצפצפים לו בכביש, זה אומר מצפצפים לי כי הוא שם לא בסדר. אז אמרנו אירוע, פרשנות, מעלה לי איזשהו רגש, ולכן אני מגיב בהתנהגות מסוימת. זה המודל של אפרת.
יפה.
זה באמת מודל שמאוד קל ללמוד אותו, ואפשר להשתמש בו בהרבה מצבים.
נכון.
אוקיי. אבל זה מרגיז אותך. אוקיי.
ואני אומר למה? כי יש פה איזה עומק שמתפספס, ואז באמת אני מבינה למה אומרים ש-CBT יכול לראות שטחי. כי למשל, הרבה פעמים זה יושב על אמונות היסוד שלי. בק מדבר על שלוש אמונות יסוד, אוקיי? אליס, אמרתי לכם, דיבר על אמונות לא רציונליות, על תובנות מאוד גדולה. כשאתה לא לומד לעומק, אתה בכלל לא נכנס לדברים האלה. אתה לא מבין בעצם מהם האמונות היסוד שמניעות איזשהו לימוד יותר מעמיק, שמבין שהפרשנות שלך היא תוצאה של דברים מסוימים. שאם אתה לא מבין את זה, אז אתה רק אומר, יאללה, בוא נמצא לך מחשבה מתווכת. פעם הבאה שיצפצפו, תגיד לעצמך, קטן עליי.
אנחנו, אז עוד שאלה על הכשרה, ואנחנו ככה מדברים באמת על... למטפלים, למה צריך הכשרה אמיתית, אבל עוד פעם מהנקודת מבט של האדם שמחפש טיפול. Okay. איך אני יודע אם אני הולך לטיפול CBT, למי כדאי ללכת? למי יש לו הכשרה שבאמת יכול לתת לי okay. טיפול CBT ראוי?
אז קודם כל, בעיניי, אפרופו יעת, האגודה ההתנהגותית קוגניטיבית נותן הכשר מי שנחשב חבר מומחה, ויש ביעת, בית המעמדות, יש חבר
איתה מוכן, זה ארגון של ארגון, הטיפול CBT.
ארגון הישראלי לטיפול התנהגותי.
כן.
כן.
עכשיו, יש חבר מומחה, וחבר מומחה זה אנשים עם תואר שני טיפולי, שלמדו לימודים של שנתיים.
זאת אומרת שיכול להיות פסיכולוג, מטפל באומנויות, עובד סוציאלי קליני, כל אלה יכולים לעשות לימודי שנתיים CBT, ואז להיות חברים באיתה.
כן.
אוקיי.
זאת אומרת, עם הכשרה ופרקטיקה.
אם אני מחפש מטפל CBT, זאת אומרת, תבדוק אם המטפל שהגעת אליו חבר באיתה, זה קנה מידה...
כן. עכשיו, יש סוגים מסוימים, זה מבלבל. יש גם חבר שהוא לא חבר מומחה. וכחבר יכולים להצטרף כאלה ממקצועות משיקים, ממקצועות הבריאות למשל, מייעוץ. הם חברים. ואז... לפי איתה הם אמורים לעבוד בהתאם למקצועם.
הבנתי. זאת אומרת, אבל אם אני מחפש מטפל, אז אני אחפש מישהו שיש לו הכשרה כלשהי בטיפול.
כן.
תואר בטיפול כלשהו.
שזה פסיכולוג קליני, עובד סוציאלי, או מטפל באומנות.
כן, אני כן רוצה לסייג ולהגיד שיש תחומים מסוימים, אפרופו, שבהם אני יכולה, למשל, יש לי מודרכת שהיא מרפאה בעיסוק שלמדה CBT, היא מומחית בביסות חושי, Mm-hmm. והיא עובדת היום בשילוב בין ויסות חושי, שזה התחום שלה, לויסות רגשי, שזה בתחום CBT, ואני אשלח אליה הרבה לפני שאני אשלח לכל אחד שמתעסק, שהוא פסיכולוג, מטפל באומנויות או עובד סוציאלי. זאת אומרת, okay, שאם אנחנו מסתכלים...
השאלה הזאת, אלון, של איך בוחרים מטפל, היא שאלה שאנחנו נחזור אליו כל הזמן, ואנחנו נמשיך
אליו בלעזור. אבל אני אוסיף עוד מרכיב שזה המלצות.
אנחנו נדבר על זה.
כן, המלצות זה דבר חשוב, המלצות אישיות, ופה אני חושבת, אבל בסדר, שיש לי הרבה פעמים תלונות על אנשים שממליצים על חברים שלהם ופחות ממליצים על אנשים מקצועיים, וזה דבר שלי מפריע באופן אישי.
אוקיי. עכשיו, ככה, בשיחה מוקדמת בינינו, זה דבר שעניין אותי באופן אישי, סיפרת על הרקע שלך בבודהיזם, שקרב אותך ל-CBT, לפעמים זה נראה כמו שני דברים הפוכים, אולי תעשי לנו את החיבור הזה?
אז אני ברשותך אעשה את החיבור יותר ארוך.
אני יודע את החיבור, אני יכול להגיד לך מה בעיניי זה. אני חושב שכל בן אדם שעושה מדיטציה עושה CBT בעצם.
במידה מסוימת, נכון.
אבל איך את התחברת לזה? זאת אומרת, איך הגעת מזה לזה?
אז זה מתחיל קודם. זה מתחיל כשיצאתי לדרך מטפלת באומנות, באומנויות, סליחה. המקור שלי הוא מוזיקה ותנועה, זמן בזמן. הרבה יש לי היה בפסיכולוגיה. הלכתי לעבוד עם ילדים, ואיפה שלא זרקתי אבן, גיליתי פגיעות מיניות ופיזיות. ואמרתי, אני חייבת להתמחות בזה כדי לדעת איך אני עובדת. והתמחיתי וראיתי שהדרך הנכונה והיעילה בעיניי היא דרך סיביטיסטית, אוקיי? ועברתי לילדים עם בעיות התנהגות, וגם ראיתי שם הכיוון. ואז נכנסתי לבודיזם. זה התחיל בשבתון, שעשיתי קורס עקרונות טיפול בודיסטים, עבר להרבה מאוד מיינדפולנס, עוד לפני שקראו לו ממש מיינדפולנס, שהוא היה יותר במדיטציה, אז תהיה 5 ימים ויפאסנה, 5 ימים מטה, מטה זה מדיטציות של אהבה. וקלטתי את החשיבות של החשיבה. זאת אומרת, אם קודם היה לי את המרכיב מתוך הילדים והמצוקה, פה התווסף ההבנה המעמיקה הזאת של החשיבה כמשהו שמניע את העולם, שבלימודי תרפיה בכלל לא היה חשיבה, אף פעם לא היה מה אני חושבת, היה מה אני מרגישה, רק מה אני מרגישה. ופתאום כל המחשבה וההבנה של המחשבה, וההבנה שאני יכולה לנקות את המוח שלי, ללכלך אותו, ה-wandering mind, המוח yeah, הנודד הזה.
יש לנו שליטה אני... במחשבות.
מדהים, מדהים, זו הבנה מדהימה לגמרי. ואז הגעתי בשלב מסוים לכנס של הדלאי למה עם בק ב-2005 זה היה. כבר עבדתי בעוצמה שזה CBT מכוון לבעיות התנהגות. וזו החוויה מרגשת ומטורפת בפני עצמה, שם גם שמעתי את יאנג אגב, את כל החבר'ה, וזהו, וזה שבר אותי טוטלית.
זה החיבור בין CBT ובודהיזם, אבל עכשיו אנחנו, אני הייתי רוצה לשאול אותך על החיבור הזה בין CBT ואומנות, כי את גם הגעת מהטיפול באומנויות, את גם מלמדת CBT ארץ.
חשבתי שאת כבר לא תהיה שם, סוף סוף, זה הנושא. תשמעו. שאלתי פה מישהי, מה אני קודם? אני קודם כל מטפלת באומנות. קודם כל אני מטפלת באומנות. עכשיו, ההגדרה שאני קוראת לעצמי בחשבוניות שלי, זה מטפלת קוגנטיבית התנהגותית באומנויות, פשוט כי מסובך לשים את זה הפוך, מטפלת באומנויות קוגנטיביות, אבל בעיניי זה משולב ביחד. כשהייתי מטפלת באומנויות, נכון, אבל זה כל כך מתחבר. בדרך כזאת מקסימה, שזה הפואנטה. בעיניי זה מתחבר ביחד, כי הטיפול באומנויות הוא טיפול חווייתי, והוא טיפול רגשי, והוא טיפול יצירתי. וויניקוט, יונג, יצירה, אוקיי? בלי המשחק, המשחק יאנג, סכמה מדבר על זה. זאת אומרת, המשחק, היצירה, זה חלק משמעותי. רק לתחון ולדבר, בלי להיות בחוויה, זה פספוס ענק. זה היה פספוס גם בימים שלא ידעתי
שם. האומנות מוסיפה ל-CBT מימד נוסף, מימד נוסף גם של
חוויה.
של חוויה, של הרחקה, של אפשרות בעצם להרחיב את מה שנמצא מעבר למחשבה הקונקרטית, מעבר להיגיון.
רגע, רגע, אבל אמרנו CBT, מחשבות, מחשבות ודיבור.
לא בהכרח.
אוקיי, תסבירי.
לא בהכרח. אז זהו, אז בעיניי ברור שהרבה יותר קל להשתמש באומנויות, נגיד, כדרך להגיע לילדים, אפרופו. אבל זה לא רק כדרך להגיע לילדים, זה באמת כדרך לעשות את הטיפול חווייתי. אבל כי ככה חושב הראש שלי, דרך חוויה לצורך הדבר הזה. אז על מה אנחנו מדברים, על המרכיב של המחשבה? אז פה לא נותר לנו אלא להצטער שאנחנו מקליטים ולא מראים. כי אני לא יודעת אם אתם רואים, אבל הכל מלא במחשבות. זאת אומרת, כל המפלצות החשיבה הן מפלצות.
אנחנו נמצאים בחדר של יעל, ויש על הקירות פוסטרים, ועליהם יש ציורים של מפלצות, וציורים של מין יצורים שכל אחד הוא איזשהו רגש, ובובות אצבע שכל אחת מהן היא מפלצת.
זאת למשל מפלצת האוי אוי אוי. אוקיי?
יודע,
וזאת המפלצת של כולם ואף אחד, הכללת יתר.
איתן ואל, אני יודע שאתם מאוד מתלהבים ממה שקורה עכשיו, אבל אני חושב שאנחנו רוצים להשאיר את המאזינים שלנו במתח לפרק הבא, שבו אנחנו נדבר על שילוב של אומנות, CBT, וטיפול בילדים, אז למי שמאזין לפודקאסט, כדאי לכם לחכות עד שאנחנו נשדר את הפרק הבא. על השילוב המדהים שיעל עושה בין שני התחומים האלה.
בינתיים תודה רבה
לאל. תודה, תודה.
נתראה. זהו, כאן הסתיים הפרק. אם אתם מכירים מישהו או מישהי שהנושא של הפרק הזה יכול להועיל להם או לעניין אותם, שתפו אותם בפודקאסט טיפול ישראלי או בנושא של הפרק הזה. תודה ולהתראות.